השנה אנחנו חוגגים בת מצווה. לא, לא חגיגות עם סמלות ובנות מאושרות. בת מצווה למשרד שלנו. 12 שנים של טיפול ופתרון סכסוכי ירושה, ומה אנחנו עושים לרגל החגיגה, אתם שואלים? מספרים לכם על 12 השבטים של עולם הירושה הישראלי, כמובן. מוכנים? בואו נתחיל. השבט הראשון הוא השבט בר המזל שבו כולם מסתדרים. השבט הזה נדיר כמו שבט באמזונס שמנותק מכל קשר לעולם התרבותי. זה קורה כמובן לא מעט, אבל על המשפחות האלה אנחנו כמעט ולא שומעים. לא רק אתם, גם אנחנו. אלינו פונים רק שענייני הירושה במשפחה מתחילים, אתם יודעים, לחרוק. השבט השני הוא השבט שאיבד את ההורים שלא השאירו אחריהם צבא. השבט הזה הוא שבט די נפוץ. נניח שאחד ההורים הלך לעולמו בלי שהוא כתב צבא לפני מותו, מה עושים עכשיו? הילדים יוותרו על החלק שלהם בירושת ההורה שנפטר לטובת ההורה שנשאר, או לא. מתחיל להתפתח חיכוך, כי חלק מהילדים מוכנים לוותר לטובת ההורה שנשאר, אבל חלק מהם בכלל לא רוצים לשמוע על זה, או שהחתנים / קלות לא מעוניינים בוויתור כזה. סלט. יכול להיות ששבט כזה ימצא את הדרכים לפתור את הבעיה לא כל כך נעימה הזאת, כן? אבל די בטוח שהאווירה האחורה שנוצרה בשבט תמשיך ללוות אותו עוד הרבה שנים קדימה. השבט השלישי הוא השבט שבו אחד ההורים איבד את העצמאות וצריך לדאוג לו. מיד מתחילה מלחמת הכל בכל בשאלה מי ידאג לו ואיך. אתם יודעים, מקרים שבהם אנשים בוגרים, לאו דווקא אנשים מבוגרים, אנשים בוגרים מאבדים את היכולת לדאוג לעניינים שלהם, הדברים האלה מתרחשים לא מעט. הגוף שלנו, מה לעשות, עלול לבגוד בנו, לפעמים צורה זמנית, לפעמים באופן קבוע. במקרים כאלה, מישהו צריך לדאוג לנו ולבצע פעולות בשמנו. אם לא קבענו מי תהיה הדמות הזו, בהחלט יכול להיות שהשבט שלנו ייתקל במחלוקות משני סוגים. מי יטפל? בן הזוג או אחד הילדים? ולמה דווקא הוא או היא? ושאלה לא פחות חשובה, איך יטפל? גם מחלוקות כאלה עלולות לגרום לסדקים בשבט, והסדקים האלה מיותרים לחלוטין. השבט הרביעי הוא השבט שבו שני ההורים הולכים לעולמם, ואז הדבק שהשאיר את האחים ביחד מתחיל להתפורר. ומתחילות המלחמות. או, כמה שזה נפוץ. יש משפחות שבהם האחים לא מדברים אחד עם השני עוד בחיי ההורים. אבל כאשר ראשי השבט כבר לא איתנו, הכל עלול להתפרץ. כל המחלוקות שהדחקנו או שמרנו על אש קטנה כדי לא להסב צער להורים, כל המחלוקות וכל המריבות האלה והסנאות שגררנו מתקופת הילדות שלנו, כולן עלולות להתפרץ כאשר ההורים הולכים לעולמם. יש לתופעה הזו לא מעט ביטויים, אבל לרובן יש מכנה משותף אחד. חוסר רצון או חוסר יכולת להתייחס בהיגיון לנושא הירושה. יש כל מיני תחושות של מגיע לי או אני רוצה פיצוי, והתחושות האלה הסתובבו כמו עננה סביב נושא הירושה, והדבק שגם ככה היה חלש, פשוט התפוגג מאליו. השבט החמישי הוא השבט שמגלה שראש השבט נפטר והשאיר אחריו צוואה, אבל עם יותר סימני שאלה מסימני קריאה. חברי השבט האלה מתחילים לריב על הפרשנות של הצבא. דמיינו לעצמכם את הסיטואציה. אבא שלכם לא עלינו הלך לעולמו אחרי זמן מה אתם מגלים שהוא השאיר אחריו צבא. אם הצבא היא צבא שוויונית או צבא משעממת, אם תרצו, אז כנראה שלא תהיה איתה שום בעיה. אבל אם ראש השבט השאיר אחריו צבא שמורישה את רכושו רק לחלק מהילדים, טוב, זה כבר עלול להיות דבר בעייתי לשבט. אותו ילד שלא קיבל, או אותם ילדים שלא קיבלו, שלא נכללו בצבא, עלולים לפתוח במלחמת עולם סביב צבאת ההורה. ברוב המקרים, סטטיסטית, זו רק משאלת לב. אם זה היה רצונו של המנוח, ובהנחה שהמנוח היה קשיר רפואית לערוך צבא ואין שום פגם ברצון שלו או בצבא עצמה, בית המשפט לא ייגע בצבא, וכמובן שלא יבטל אותה. אבל את השבט שלכם, צבאה כזו עלולה פשוט לפרק. השבט השישי הוא השבט שגילה שההורים שהשאירו צוואה שוויונית, אבל היא לא שווה כלום, כי את כל הרכוש הם נתנו במתנה, קריצה קריצה, לאחד הילדים. זה אומר שהצוואה לא בדיוק רלוונטית, כי כבר אין מה לחלק, ואם יש מה לחלק, אז מדובר באמת בפירורים. את הנדלן, אולי גם את הכספים שהיו בחשבונות הבנק, הם כבר נתנו לאחד הילדים. האם המתנה הזו שהם נתנו לאחד הילדים קשרה? האם זה באמת מה שהם רצו? אלה שאלות נהדרות, אבל נקודת המוצא של השבט הזה היא מאוד מאוד בעייתית. אם הם רוצים לענות על השאלות הקשות הללו, צ... צריך להתחקות אחרי הרצון של ההורים, להכיר את כל העובדות, ולא פחות חשוב, להבין האם בכלל יש סיכוי לביטול הענקת המתנות. זה לא עניין פשוט בכלל. השבט השביעי הוא השבט שהצליח בדרך נס להסכים על מפתח חלוקה. נאמר, 4 ילדים, רבע לכל ילד. אבל הם לא מצליחים להסכים על חלוקה של הנכסים והכספים. אתם יודעים, לא תמיד אפשר לחלק בקלות. למשל, אם יש פחות דירות מיורשים, או אם השווי של הדירות שונה מאוד אחד מהשני. במקרים כאלה, יקרו בדרך כלל שני תרחישים נפוצים. התרחיש הראשון הוא התרחיש הרציונלי, שבו כל היורשים נפגשים ומחליטים איך מחלקים את הירושה בצורה היעילה והקרה ביותר האפשרית. התרחיש השני הוא כבר יותר חם, תרתי משמע. והוא התרחיש האמוציונלי, שבו מתערבים התחושות והרגשות של כל אחד מהיורשים. והתרחיש הזה, התרחיש האמוציונלי, הוא מתכון כמעט בטוח לפיצוץ בשיחות לקראת חלוקת הירושה, וכדאי מאוד להשתדל לעשות הכל לא להגיע לתרחיש האמוציונלי. השבט השמיני הוא השבט שעסוק במריבות גם עשור אחרי פטירת ההורים. זה תובע את זו, זו תובעת את זה. חגיגה. נכון, ההורים נפטרו כבר לפני עשור, אבל האמוציות עדיין רוחשות ולא מתחת לפני השטח. הדירות שרכשו ההורים בחייהם עומדות ריקות, כי אף אחד מהיורשים לא מצליח להסכים עם האחר על שום דבר. היורשים מקבלים מדי פעם מכתבים מעורכי דין של העיריות עבור חובות ארנונה למשל, ולא רק שהם לא נהנים מהנכסים, הם עוד צריכים לשלם את עלויות ההחזקה של אותם נכסים שעומדים ריקים. זה עוד לפני הוצאות משפטיות על התביעות האינסופיות שאותם אחים יורשים מנהלים, תביעות שפשוט לא נגמרות. שבט כזה הוא שבט מפורק, אבל גם מרושש. לא צריך לקנא בהם. השבט התשיעי הוא השבט שהקים עסק משפחתי ועומד בפני אתגר כפול, העברה בין דורית כפולה, גם של העסק וגם של הירושה. דמיינו לכם את מסכת הלחצים הרגילה במקום עבודה, טבלו אותו עם קצת אינטריגות משפחתיות, וזה נראה כמו מתכון בדוק לפיצוץ. חלק מהמקרים זה בדיוק מה שקורה, ומריבות מהסוג המשפחתי-עסקי מגיעות לא פעם אל בתי המשפט. אפשר להימנע מהדבר הזה, וכדאי מאוד להימנע ממנו, ויש דרכים. השבט העשירי הוא השבט שגילה שאחד מבניו הוא שודד סדרתי. כן? זה קורה בדרך כלל אחרי שההורים הולכים לעולמם, והיורשים נחשפים לפעולות שהתבצעו בחשבונות הבנק של ההורים, ואז הם מגלים שאחד האחים נכנס כשותף או כמיופה כוח לחשבון, ומדי חודש הוא העביר לחשבונות שלו סכומי כסף גדולים שלמעשה רוקנו את חשבונות הבנק ואת החסכונות של ההורים. נשמע לכם לא הגיוני, נכון? אז כן, זה באמת לא הגיוני לאנשים נורמטיביים כמונו, אבל לאנשים חסרי בושה שגילו מאגר של שפע בלתי נדלה, לפעמים קשה להתאפק. אז הם לוקחים, ועוד איך הם לוקחים. אחריהם המבול. למזלנו, הבירוקרטיה הבנקאית בישראל מותירה שובל של מסמכים. אפשר לגלות את העניין בעבודה לא קשה במיוחד. צריך רק לשים לב ולהיות ערניים, גם בחיי ההורים וגם אחרי ה-120 שלהם. השבט ה-11 הוא השבט שאחד מבניו פושט רגל. בדרך כלל, הכל נשאר במשפחה. היורשים הם בני משפחה, לטוב ולרע. אבל כשאחד מהיורשים הוא פושט רגל, בעלי החוב שלו ועורכי הדין שלהם, הם נכנסים בנעליו של היורש פושט הרגל, והם למעשה חלק מהיורשים. האם ההורים מעוניינים שהרכוש שלהם יגיע לנושים של הבן? האם הם מעדיפים לדלג דור ולהוריש את הרכוש שלהם לנכדים שלהם, במקום לבן שהוא פושט רגל? שאלות קשות, שצריך להכיר, ואחרי שמכירים, גם אפשר לחשוב ולהשיב עליהם כמו שאתם רוצים. השבט ה-12 הוא השבט הנדיר שהצ'יפים שלו, ההורים, לא סומכים על הנס. הם עשו ויעשו הכל כדי לוודא שהילדים שלהם לא יריבו. הם לא משאירים שום דבר ליד המקרה, והם מותירים לילדים שלהם הוראות מדויקות וברורות, מהן הילדים לא יכולים לסתות. עד כאן, 12 השבטים של עולם הירושה הישראלי. עכשיו, כל מה שנשאר לכם לעשות, הוא לחשוב לרגע קט ולהשיב לעצמכם על השאלה הפשוטה הבאה. לאיזה שבט אתם משתייכים?